לפני שנגיע לטענות נגד, איך אתה רואה את הסיפור? זאת אומרת, עברנו עכשיו טווח, באמת הרבה מאוד אנשים ישבו בממדים, לא יוכלו להגן על עצמם, ועכשיו יש איזושהי התעוררות, אז איך אתה תופס את הסיפור הזה? כי אתה כותב על זה עוד לפני הטווח, כמה זה חשוב, כמה זה להקל, לאפשר וכו'.
אני כותב על הנושא הזה כבר כמה שנים, כי מבחינתי היכולת של אדם להגן על עצמו, זה זכות הבסיס הכי בסיסית שיש, כן? היכולת שלנו להגן על החיים, זה הבסיס שעליו אפשר לבנות את הכל. ואני כאמור כותב על זה שנים מנקודת מבט ליברלית או ליברטריאנית, ובדרך כלל התגובות שקיבלתי היו מאוד שליליות. הייתי אומר 80%
בערך. מה, אתה רוצה להפוך לארצות הברית?
בדיוק, בדיוק.
אתה רוצה שיהיו פה בבתי ספר?
נכון, ואז בשומר חומות, כשהיו המאומות בלוד ורמלה ובעוד ערים אחרות, מעורבות בעיקר, אז הגישה מאוד השתנתה. כבר אז ראיתי שהתגובות הפכו מ-80% שליליות ל-50% שליליות. ואחרי מה שקרה בשביעי לאוקטובר...
אז בכלל.
אז לא רק שהתגובות הן קרוב ל-100% חיוביות, אנשים כבר לא מסתפקים באקדחים, הם רוצים עכשיו רובים.
הם 16.
כן, ואגב, בצדק.
כן.
אז אני רק רוצה להגיד שאני הרבה זמן כותב על זה מנקודת מבט ליברלית, אבל רק לאחרונה הנחיצות היומיומית במדינת ישראל הפכה להיות כל כך ברורה וכל כך בולטת, שאנשים קופצים על העגלה הזו, אם כי לאו דווקא מסיבות ליברליות, אלא כמה מעשיות.
בדיוק בגלל זה אני רוצה לחדד גם משהו שזה לא עניין. בהקשר הזה, הרי גם מישהו שהוא לא ליברל, שישב בממד לא יודע, באיזה קיבוץ, אין, אי אפשר, קשה להגיד שמישהו שהוא חבר קיבוץ הוא איזה ליברל, ליברטריאן, וכל התפיסת עולם שרואה במדינה כאיזה משהו חשוב בחיי האזרח, בעצם, א', כל, התפקיד הראשון של המדינה זה להגן על הפיזיות שלך. והמדינה לא הצליחה לעשות את זה, ואותו אזרח נשאר באיזשהו מקום שהוא סומך על הרשויות, אבל הן לא באות. וכאילו זה בכלל לא משנה מה העמדה שלך, בסוף אתה נשארת בלי אפשרות להגן על עצמך, והשאלה כאילו מה הצדקה האידיאולוגית או התפיסתית לא לאפשר לבן אדם במצב כזה שברור עכשיו לחלוטין שהמדינה לא תהיה מסוגלת בכל מצב להגן עליו.
כן, אז א', אני רק אומר שהסיפור הזה של המדינה לא מגיע להגן עלינו, כשמשהו קורה, זה באמת היה הפך בשביל אוקטובר, זה היה...
מוחשי.
מוחשי זה מילה כמעט חלשה מדי, זה היה שערורייתי, מדהים, עד כדי כך שאנשים מאמינים שהייתה בגידה, מכיוון שאחרת איך מסבירים דבר כזה. אבל הקטע הזה שבו משטרה או צבא לא יכולים להגן עליך באותו רגע, זה דבר שהוא נכון תמיד.
נכון.
הרי בכל פיגוע טרור, או כמעט בכל פיגוע טרור...
לוקח זמן לצבא להגיע.
כן, אין במקום שוטרים או חיילים, זה פשוט לא עובד ככה. אין
מספיק.
אין בארץ 500,000 אזרחים ו5,000,000 חיילים ושוטרים. יש כמה אלפים בודדים של שוטרים וחיילים בכלל אין ביום יום, ו9,000,000 אזרחים.
נכון.
וברור שכשמשהו קורה, אז המשטרה פשוט לא שם. באחד, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל באחד המאמרים שדיברו נגד הנשק, אמרו, למה לחלק נשק? בואו נגייס יותר שוטרים. וזה רעיון כזה מטופש, מכמה כל מה שזה אומר, שכשאתה שוכב בשלולית דם, אחרי שהמחבל ירה בך, אז מסרטטים סביבך את המעגל גיר 5 דקות אחרי ולא 7 דקות אחרי.
אבל זה גם
מה
לא
זה סותר. עוזר?
זה גם לא סותר, זאת אומרת, אפשר שיהיו יותר שוטרים, וטוב אולי שיהיו, אני לא מוכה לביטחון, אבל בסוף, כמו שאתה אומר, אי אפשר לשים שוטר בכל מטר של הרחוב, ובסוף כשיבוא מחבל, אתה לרוב, 99.9% מהפעמים, אם לא יהיה אזרח שיהיה לו נשק, האזרחים בלי הנשק יהיו חשופים בצריח, מה שנקרא.
לחלוטין.
זה נראה לי ה-obvious.
ואחרי השביעי לאוקטובר, וזו מגמה שקיימת כבר עדיין היום, ישראלים, יהודים, מחפשים דרכים להצליח ללעול את הממד מבפנים.
נכון.
זה פשוט משגע אותי כשאני רואה את זה, כי זה כל כך שואתי. זה כמו היהודים, כמו אנה פרנק, מסתתרים בעליית הגג, רועדים מפחד שיגיע הצורר הנאצי, כי להם אין שום דבר לעשות נגד זה. וככה היהודים המסכנים במדינת ישראל, שנוסדה על ידי יהודים, למען יהודים, מנוהלת על ידי יהודים, כחלק מלקחי השואה, לפחות זה סיבה עיקרית למה המדינה הוקמה, במדינה הזו יהודים יושבים בממדים, רועדים מפחד, מנסים למצוא דרכים לנעול את הממד מבפנים, כי המדינה היהודית שנוסדה למען היהודים כחלק מלקחי השואה, בצורה אקטיבית מונעת מהם את היכולת להגן על עצמם. ואם מישהו לא חושב שזה שיא הגיחוך, אז אני לא יודע מה להגיד לו. ואגב, בהקשר הזה, לפני כמה, משהו כמו שבוע, יצאה כתבה על יהודי פלורידה,
כן,
שרצים מצים לחנויות הנשק.
כן.
מכיוון שהם פוחדים מאנטישמיות. ואני קורא את זה ואני חושב לעצמי, כן, יש אנטישמיות גואה בארצות הברית, אבל היהודים יכולים להגן על עצמם. במדינה שהוקמה לידי נוצרים, למען אירופאים, שמנוהלת על ידי נוצרים, יהודים יכולים להגן על עצמם, כמו כל אחד אחר. יכולים ללכת לחנות נשק, עושים להם בדיקת רקע, הם כן. לא פושעים, הם מקבלים רובה. ובמדינת ישראל, שואה, יהודים, פאפאפא, פופופו, לך תחפש...
אז בוא...
לך תשכב בשלולית דם, או שפשוט אל תצא מהבית ותמצא דרכים לנעול לעצמך את הממד. תמצא
נעול בפנים, כן, כמו שאתה אמרת. רגע, אז בוא שנייה נגיע לביקורות, וננסה לפרק אותם אחד-אחד. אני חושב, כמו שהזכרתי, הביקורות המרכזיות הן תמיד תראו את ארצות הברית, אנחנו לא רוצים להפוך לארצות הברית. אנחנו לא רוצים שבן אדם ייכנס לבית ספר ויהרוג את כולם, כמו שאנחנו רואים כל יומיים, לא באמת כל יומיים, אבל נניח, זה תמיד הטענה, ואנחנו באמת לא רוצים לראות את זה. אז מה בעצם הטענת נגד לדבר כזה? איך אתה מסביר? איך החששות אפשר להוריד אותם ולהגיד, עזבו?
דבר ראשון, ארצות הברית היא לא המדינה היחידה במערב שמאפשרת לאזרחים שלה להתחמש. בצ'כיה ובשוויץ יש רמת חימוש מאוד מאוד גבוהה ושיעורי הפשע בין הנמוכים באירופה, ואין שם מקרים כאלה. כלומר, אתה יכול מיד להגיד שזה עניין תרבותי ולא עניין של נשק. כן. אגב, כנ"ל בפינלנד, באוסטריה, בפינלנד אתה יכול, כשאתה מגיע, נדמה לי לגיל, לא 21 18, אני לא זוכר, להיכנס לחנות נשק ולצאת עם רובי צייד. באוסטריה ובפינלנד. שוויץ וצ'כיה זה באמת ברמה אחרת, אתה יכול לקנות שם כמעט מה שאתה רוצה, אני קצת מגזים, אבל לא בהרבה. אז בכל המדינות האלה, הניסוי הזה של לחמש את האוכלוסייה הצליח מאוד מאוד יפה. אבל אפילו בארצות הברית אנשים לא מבינים באמת מה קורה שם. שיעור האפרות של שימוש בכלי נשק אצל מחזיקי רישיון חוקי בארצות הברית הוא נמוך פי 12 משיעור האפרות של כללי השימוש בנשק אצל שוטרים. עוד מזה, עוד נקודה. יש בארצות הברית משהו כמו בין חצי מיליון לכמה מיליונים חיים שניצלים כל שנה בגלל שימוש בכלי נשק. כן. והטווח הוא מאוד גדול, זה מדידה של CDC, הטווח הוא מאוד גדול, כי קשה למדוד את זה, וגם רוב המקרים, רוב הגדול של המקרים, כל האירועים האלה מסתיימים בלי שמישהו באמת יורה.
נכון.
האגרסור, הפושע, המניאק,
הורה
את הקורבן המיועד,
כן.
ואז הורה של הקורבן המיועד יש אקדח, והוא בורח, כי הוא לא כן. רוצה למות. הוא מרושע, הוא לא מטומטם. וההיגיון הזה, אגב, עובד גם באירועי הירי המונים שקורים בארצות הברית, בבתי ספר. בערך מאז שנת 2000, על פי המידע שיש לי, לא היה אפילו מקרה טבח המוני אחד בבית ספר, כשהצוות היה חמוש. כי המניאקים שבאים לרצוח, רוצים לרצוח, ורוצים להתפרסם מהרצח שלהם. וזה לא עובד כל כך טוב אם הורגים אותך אחרי 20 שניות.
כן.
עכשיו, חוץ מזה, באמת, כשאתה מסתכל על ארצות הברית ועל שיעור הרצח, זה כנופיות על כנופיות, כל הרציחות האלה, רובן הענק, מתרכז במרכזים אורבניים, כמו בלוס אנג'לס,
שיקגו,
או בפילדלפיה, שיקגו, ניו יורק, ורוב הגדול של ארצות הברית היא מאוד שלווה, ואלה שחמושים שמכלי נשק חוקיים, הם אזרחים למופת ששומרים על החוק, ומעולם, או כמעט אף פעם, אי אפשר להגיד לעולם, לא עושים שימוש לא חוקי בנשק שלהם.
והייתי מוסיף דרך אגב לדבר הזה שתי נקודות לדעתי חשובות. בארצות הברית, כמעט כל הרציחות מתרחשות בהנדגאנס. זאת אומרת, אנחנו תמיד שומעים שילד נכנס לבית ספר, הוא קנה, זה תמיד הסטיגמה, הוא הלך לסופר, הוא קנה נשק אוטומטי, סמי אוטומטי, הגיע עם, AR-15, לא יודע מה, בדמוי, נגיד, משהו דומה ל-M16 או קלאץ', ומתחיל לראות בבית ספר. עכשיו, מסתבר שזה אחוז מזערי, אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, אבל כמעט כל הרציחות מתרחשות דווקא באקדחי יד, וכמעט כל האירועים בעצם מתרחשים כמעט כל אחוז מאוד מאוד גבוה מהאירועים מתרחשים במדינות ששם מלמילה הנשק לא חוקי, אז רוב הנשק שמשומש די כנופיות, או אנשים שקנו נשק ברחוב, מה שנקרא. אז אני חושב שזה גם קצת דמגוגי בכלל לדבר על ארצות הברית במונחים גדולים.
אני רק אוסיף את הכלל, אני חושב שכולם צריכים לזכור שכשהמדינה... מוציאה חוקים נגד החזקה של כלי נשק, היחידים שיש להם כלי נשק הם הפושעים.
נכון, כי הם לא פת להם מהחוק.
תחשוב שאתה רוצה בארצות הברית שיפסיקו את מקרה הירי המוני, ואתה מוציא את הנשק מחוץ לחוק. אז הפסיכופת שרצה להיכנס לבית ספר ולרצוח ילדים כמה שרק אפשר, מה שיעצור אותו זה החוק נגד קניית נשק?
כן.
כי הוא שומר חוק? זה כל כך, הדבר, כל מה שזה עושה זה מבטיח שהוא יוכל להיכנס לבית ספר ולהרוג את כולם.
כן.
כי לאף אחד אחר אין נשק, כי כולם שומרי חוק. והוא הפושע.
נכון. טענה נוספת שנשמעתי, אם אני מבין נכון, שככל שיש יותר נשקים, יש יותר רציחות בנשק. אז זה מתמטיקה פשוטה, זאת הטענה לפחות. איך אתה מתייחס לזה?
כן, אני ראיתי במאמר שיצא נגד הקטע של נשק לפני כמה ימים, כתבו שם, כשיש נשק בבית, הוא מעלה את הסיכוי למקרה ירי בבית פי 3 או 5. וישר עלה לי במוח, פי 3 או 5 ממה? מזה שאין נשק בבית? כי אז הסיכון לא עולה פי 3 או 5, הוא עולה פי אינסוף. אבל לא חשוב. הקטע הוא שזה נכון. ככל שיש יותר נשק, הסיכון עולה. פליטות ירי. רציחות, התאבדויות, הסיכון עולה. אבל צריך לזכור שבמדינת ישראל כל שנה נהרגים 30 אנשים בתאונות בנייה. עוד 30 אנשים נהרגים בתאונות במפעלי ייצור. ילדים מתים כל שנה בישראל מתביעה בבריכה. אנשים מדי פעם מתים בתאונות מטוס, שזה טרגדיות שלא יאמנו. אנשים מתים כשהם עושים בתאונות כשהם עפים בפייפרים או דאונים, אני יודע איך הדבר הזה נקרא. תעופה אזרחית. אנשים מתים בכל המקרים האלה. אבל אנחנו לא מפסיקים לבנות, לא מפסיקים לייצר, לא מפסיקים לשחות בבריכה, לא מפסיקים לטוס לחול, לא מפסיקים לטוס בפייפרים, ואגב, אנחנו גם לא מפסיקים לנהוג במכוניות. למרות שכל שנה בישראל נהרגים מאות אנשים מתאונות דרכים. עכשיו, למה אנחנו לא מפסיקים לשחות, לנהוג, לטוס, לבנות, לייצר? כי בכל הדברים האלה יש ערך. או שבגלל שאנחנו רוצים לגור איפשהו, או בגלל שלשחות בבריכה זה כיף, ואנחנו לא רוצים לוותר על זה, למרות שילדים מתים כל שנה מתביעות בבריכה ובים. למה את הים לא נועלים?
נכון.
עכשיו, יש איזונים לכל הדברים האלה. נניח יש הרבה אנשים שמתים בתאונות דרכים. איך אתה בונה לזה איזון? אתה דורש קורס נהיגה לבחור צעיר שרוצה רישיון, והמכונית צריכה לעשות טסט כל שנה בשביל לוודא שהברקס עובד. זה האיזון. האיזון זה לא להגיד, אל תנהגו יותר, כי אנשים מתים כל שנה. מה האיזון של בריכה? יש מציל. יש תמיד איזונים, מכיוון שיש ערך לדברים האלה. אז גם להגנה עצמית יש ערך. אז האיזון של ערך ההגנה העצמית, הוא לא, אתם לא יכולים להגן על עצמכם מעכשיו, לכו בממה, תנהלו אותו מבפנים, ותקבו שהחמאס לא יגיע ולא יאנוס ויערוף לכם את הראש. האיזון הוא, שמי שרוצה רישיון נשק, שלא יהיה לו עבר אלים, שהוא יעשה קורס הכשרה סביר, לא, אגב, לא כמו שעובר, לא כמו שקורה היום, שיעשה קורס טוב, זה האיזון. אבל להגיד שהאיזון הוא פשוט אל תגנו על עצמכם, זה לא איזון, זה קריאה לפשיזם, ותכף אני אדבר.
והייתי מוסיף עוד דבר בהקשר הזה, לטענה הזאת, זה שהכלכלן הצרפתי בסטיאט, כתב דברים שאינם רואים, דברים שרואים. זאת אומרת, מה שאתה רואה אולי, זה באמת הסיכון, אבל אתה לא רואה כמה חיים אולי ניצלו, באותם נתונים. אתה לא רואה כמה אנשים הרגישו יותר בטוחים ויותר שלווים בגלל שהיה להם, ידעו שיש להם איך להגן על עצמם ומשפחתם. זאת אומרת, אתה לא רואה את הרווח, אתה רק רואה בנתונים האלה אולי את ההפסד, את הפי 3-5, שזה באמת מוזר לטעון, כי ברור שבבית בלי נשק, אז אין נשק. אבל בגדול, כן, אתה רואה רק את השלילי, כי את החיובי הוא לא נכנס לנתונים האלה בכלל. ואז השאלה מה...
כן, אז אני חושב שאפילו אם אתה לוקח את הקטע של what you seen, של בסטיאד, ואתה מעביר את זה לארץ, מקרה הרצח של נשים על ידי בעלים שלהם או בני זוג, בשימוש בנשק חוקי, פרטי, הוא בין השנים 2000-2016, שזה השנים שיש לגביהם נתונים, ממוצע של 0.6 לשנה. 0.6 נשים לשנה נרצחות על ידי הבני זוג שלהם עם נשק חוקי, פרטי. ואני כמובן... לא מזלזל, בשום מוות, כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל לטעון שהמספרים האלה מייצגים איזושהי תופעה סוציולוגית שבגללה צריך להפקיר אותנו לחמאס, זה כל כך מגוחך שאני חושב שזה מזויף. זה לא, אני חושד שאלה שמתנגדים לנשק פרטי עושים את זה בעיקר לא מסיבות אמיתיות.
אמפיריות.
המעלה את הסיכון, פאפאפא. לא, אני חושב שמה שמחריד אותם באמת זה הרעיון שאדם יכול להגן על עצמו. יש כאן את הנטייה הפשיסטית, כן. שהיא מאוד מאוד פושה בארץ ובכל המערב לצערי, שהמדינה שולטת. המדינה היא זו שאחראית על ההגנה שלך, ואתה חייב לתודה. היא זו שמממנת אותך, ואתה חייב לתודה. היא זו שמצילה אותך מהרעלות מזון, ואתה חייב לתודה. היא זו שמגינה על כל מיני קבוצות חשובות כביכול באוכלוסייה כמו חקלאים, ואתה חייב לתודה. והיכולת להתקיים בצורה עצמאית ולהגן על עצמך, ולא להיזקק לחסדי המדינה,
נוגד את התפיסה.
זה נוגד את התפיסה הפשיסטית, קולקטיביסטית, טוטליטרית, איך אתה לא רוצה לקרוא לזה. והתפיסה הליברלית-ליברטריאנית היא, שהבן אדם יש לו זכויות, והזכות הגדולה ביותר זה הזכות של ההגנה העצמית, כי זה זכות החיים, הזכות שלא ירצחו אותך, וללא שימוש בנשק, הזכות הזו לא קיימת. זה כמו להגיד שיש לך זכות לחופש הביטוי, אבל אם תפתח את הפה, אז נראה לך בראש. אז אין לך באמת זכות של חופש ביטוי. אז אם יש לי זכות להגנה עצמית, אבל אתה לא נותן לי להשתמש בנשק, אז בעצם מה שאתה אומר, שאין לך זכות להגנה עצמית. אז אני אומר, יש לי זכות להגנה עצמית, וזה שיש את הסיכון הפוטנציאלי שיעלו מקרי הירי, פליטות, whatever, זה לא אומר שלי אסור להגן על עצמי. כמו שזה שמתים מדי שנה ילדים בבריכה, לא אומר שסוגרים את כל הבריכות בישראל. זה אומר ששמים מציל.
נכון. אז רגע, אני רוצה שנייה לחדד עוד משהו בהקשר הזה. דרך אגב, אחד הסיבות שבארצות הברית, הסיבה שבארצות הברית יש את התיקון השני לחוקה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, הטענה של אבות המייסדים של ארצות הברית היה שצריך איזשהו כוח נגד לממשלה של אזרחים מחומשים, כאזרחים, ההנחה הייתה שאזרחים מחומשים, אזרחים שיש להם תודעה עצמאית של הגנה עצמית, של יכולת להגן על הזכויות שלהם, לא יאפשרו לממשל לעשות, להיות דורסני כלפיהם וכולי. אז אנחנו לא, כמובן, אומרים שצריך להקים פה מיליציות וכולי, אבל כן יש כאן איזשהו משהו בתפיסת העולם החברתית, תרבותית, ישראלית, מימים ימימה, שבאמת רואה את המדינה כאיזשהו גוף שצריך לסמוך עליו, וצריך לתת לו תמיד את היכולות, להגן עלינו, כאילו איזה, להכיר לו תודה שהוא עושה את הכל.
כן,
בסוף אנחנו רואים דרך אגב שזה לא עובד, כי
זה,
הנה.
זה גם לא עובד. כן, אין שום ספק שזו תפיסה שקיימת בישראל מאז היווסדה, כי לצערנו המדינה הזו נוסדה על ידי נכון. סוציאליסטים, או קומוניסטים וקולקטיביסטים, וזו כללה שאנחנו סובלים ממנה עד היום.
כן. אנחנו כן, ממה שאני מבין, אתה לא היית רוצה שיהיה, אני לא יודע, אתה התקן אותי מנתוק, כי אמרת שצריך איזשהו סטנדרט ברישיונות לנשק. זאת אומרת, אתה לא, כמו למשל בפלורידה, או לא יודע אם בפלורידה, יש מקומות בארצות הברית שאתה כן יכול ללכת לסופר ולקנות נשק. אז השאלה אם יש איזשהו, האם היית רוצה שזה יהיה ככה, או שהיית רוצה שצריך איזשהו רישיון. זאת אומרת, לא בכל מקום בארצות הברית באמת דרוש רישיון.
למיטב ידיעתי, כמעט בכל מקום בארצות הברית, ואולי ממש כל מקום בארצות הברית, עושים בדיקות רקע.
כן, אבל זה לא שאתה צריך להיות מיומן.
אוקיי, כן, כן. אז לדעתי, לדעתי בארץ, גם בכל מקום, אני חושב שזה אולי משהו שהיה צריך לעשות גם בארצות הברית, אבל שם מאחר שזה זכות חוקתית, כנראה שאי אפשר לעשות את זה, או שלא רוצים לעשות את זה.
יש מדינות שכן, זאת אומרת, אבל, זה תלוי איפה.
כן, אז בארץ בוודאי הייתי דורש תקופת הכשרה יותר משמעותית ממה שיש היום, בעיקר מאחר שאתה רוצה להשתמש בנשק, מקווה שלעולם לא תצטרך, אבל אתה רוצה להשתמש בו במקרה של טרור. אז אתה רוצה לוודא, להעלות את הסיכוי כמה שיותר, שלא תפגע בחפים מפשע.
נכון.
ולכן הגיוני לדרוש הכשרה. יותר משמעותית ממה שיש היום. בעיקר בגלל שעכשיו נכנסים כל כך הרבה אנשים, או כביכול נכנסים הרבה אנשים.
רוצים להיכנס.
כן, רוצים. לך תדע מה יקרה בפועל. אני הגשתי בקשה לרישיון, עוד לא קיבלתי תשובה.
אם אתה גר באזור המרכז, יהיה קשה מאוד.
לא, כביכול על פי שינוי קריטריונים, אחר שלחמתי בצבא, בלבנון, בשטחים, אני אמור להיות לוחם, אני רובאי 3, אז כביכול, על פי קריטריונים החדשים, מגיע לרישיון נשק. אבל, כאמור, עוד לא קיבלתי תשובה. הנה, מה שאני רוצה להגיד, שדווקא היום, כשכביכול מכניסים הרבה אנשים לתוך המעגל הזה, רבים הם אנשים שמעולם לא דמיינו שהם ירצו לשאת אקדח, אז התקופות הכשרה האלה הן הגיוניות.
זאת אומרת, אתה לא רואה ש... זאת אומרת, אוקיי, שאלה... רק רציתי להעיר משהו לפני שאני עובר לנושא הבא. שבעצם, כשאני מסתכל על הפיגועים, לפני השביעי לאוקטובר, היה תקופה של פיגועים פה, ובאמת ראינו, לאורך השנים האחרונות, שמי שהרבה מאוד פעמים עצר את אותו פיגוע, היו בתל אביב כמה, היה בן אדם שעבר באופנוע, הוא החזיק נשק, ראה את המחבל עושה את המעשים הרצחנים שלו, יצא, חיסל את המחבל. עד שהמשטרה הגיעה, אם לא היה את אותו אזרח, הוא היה יכול להרוג פי כמה וכמה אנשים. זאת אומרת, אני חושב שכמו שאמרנו לפני כן, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בעיתונות ובכלל בשיח הציבורי על ה-downsides, על, על, על המאפיינים השליליים של הדבר, ובכלל לא לוקחים בחשבון או בכלל לא מזכירים או לא מכניסים למשוואה את האנשים שאנחנו בכלל לא יודעים שהם ניצלו. זאת אומרת, הם פשוט לא יודעים, כי המחבל מת לפני שהוא הגיע אליהם.
הרעיון במדינת ישראל, מדינה כל כך מוקפת אויבים, מוקפת אויבים, בתוכה אויבים. אגב, זה אולי זמן טוב להזכיר שסקר שנעשה לפני כמה ימים, מצא שיש תמיכה של 75% בטבח של השביעי באוקטובר, בקרב ערביי עזה ויהודה ושומרון, כן. כשהתמיכה אגב היא חזקה, חזקה נכון. יותר ביהודה ושומרון.
כן.
ואנשים האלה במרחק, literally, 5 דקות מאיתנו.
נכון.
ואני רק רוצה לראות את הסקר שיצא על ערביי ישראל, כי זה באמת מסקרן אותי. אבל מה שאני רוצה להגיד, שבמדינת ישראל, עם כל הסיכונים שעומדים מולנו ממש היום, בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, הרעיון של האזרחים אסור להחזיק נשק, זה מצב שאם, שמפתיע אותי ש4 מיליון ישראלים לא יוצאים לרחובות, על דבר כזה.
כן.
ואני חושב שהסיבה היחידה ש4 מיליון אנשים לא יוצאים לרחובות, וזה נושא קצת אחר, זה בגלל שכל ה4 מיליון האלה למדו בבתי ספר של המונופול החינוך הממשלתי.
שבמשך
12 שנה שטף להם את המוח שהשוק החופשי והחופש שלהם זה הסכנה, והמדינה זה הביר על הסוס הלבן שיציל את כולנו מהחירות הנוראית שעוד עלולה ליפול עלינו, אם רק מדינת ישראל לא תגן עלינו מהחירות הזו. אם אותם 4 מיליון היו, לדעתי, מתחנכים במערכת חינוך פרטית, או שיטת השוברים, או משהו בסגנון, אז משהו כמו 1 מיליון או 2 מיליון מתוכם, היו מקבלים חינוך שלא היה שוטף להם את המוח, והם היו יוצאים לרחובות, ואז כולנו כבר היינו עם נשק, והשביעי לאוקטובר, אני לא חושב שהיה קורה, בטח לא היה קורה ככה. כנראה גם רוצה לומר שהאויב, האויב יודע מה קורה, האויב יודע שהאנשים הם לא חמושים, האויב יודע שהוא זאב וכולם הם כבשים. ברגע שהכבשים מקבלים רובים, אז הזאב יודע שאין לו מה לחפש שם והוא לא יבוא. והעובדה שמדינת ישראל, ממש בצורה קנאית, לאורך השנים, וידעה פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, כנסת אחר כנסת, שלא נוכל להחזיק נשק להגנה על עצמית, אומר, אני חושב הרבה מאוד על מדינת ישראל.
כן.
אבל זה אולי משהו שאנחנו לא רוצים נכון. להיכנס עליו